פסיכיאטר לילד ונוער במקצוע. ואנחנו, לאור הניסיון בעבודה הטיפולית, אנחנו ננסה להבין מה לא לעשות ואיך לחנך, שהחינוך הוא פה מבחינת רפואה מונעת. אנחנו היינו רוצים היום לדבר על נושא מאוד מאוד חשוב, מרכזי, איך אנחנו יוצרים קשר לילד שלנו, איך אנחנו עוסקים בנושא כל כך מרכזי, ליצור מקום, שלכאורה מקום זה גיאוגרפי, אבל מקום רוחני, מקום שבתוכו אנחנו מכניסים נשמה. ונראה שזה אחד מהמפתחות הגדולות של הבריאות הנפשית של הילדים שלנו. זה מה שיגרום לילדים שלנו להיות אנשים חזקים, מאמינים, מתפללים, אנשים עם ממש פיתוח רגשי מתאים. מה שאנחנו צריכים לדעת, שהנושא הזה לכאורה הוא טריוויאלי, הוא פשוט. הרי ליצור קשר לאדם זה מה שאנחנו עוסקים כל הזמן. אבל הוא מאוד לא פשוט. כבר החוקרים של הדור הקודם דיברו על המקום מרחב שאנחנו צריכים ליצור לילד. אנשים כמו ויניקוט, לדוגמה, שדיברו על איך אנחנו יוצרים קשר עם ילד, לא רק אל הגוף של הילד, האם אכלת, האם עשית, האם, כן, כל מיני שאלות שהן שאלות טכניות, ולא רק להתעניינות פנימית, מה קורה איתך, מה אתה מרגיש, אלא להיות איתו. הוא קרא לזה מקום מרחב מעבר, מקום שאני נמצא איתך וחי אותך. והוא הרבה הרבה תיאר את המצב של איך אנחנו צריכים לחיות את הילד שלנו. הגיל שהוא הגיל המרכזי ביצירת האמון הבסיסי של הילד הוא גיל שנה. שנה ראשונה זה הגיל שאנחנו הכי הרבה יוצרים את הקשר החזק עם הילד, ואנחנו יוצרים בעבורו מרחב. כלומר, אנחנו מסוגלים לעצור את כל הגירויים החיצוניים ולהיות איתו, לחיות אותו. ועלינו עכשיו לדעת מה עושים, איך עושים את זה. כבר בלטניה, בספר התניה בפרק ט"ו באגרות הקודש, מתאר לנו המפגש בין האב ובנו, ומספר לנו שהתקשורת בין האב ובנו היא התנאי להבנה של הלימוד המשותף ביניהם. מה שקוראים לזה היום ש-70% של האינטליגנציה שלנו היא אינטליגנציה רגשית. ככל שהחיבור בין המחנך לחונך הוא חיבור עמוק יותר, ככה האדם יבין יותר. כן, במילים שלו מדבר על התקשרות שמקשר האב שכלו בשכל בנו, בשעת לימודו עמו באהבה ורצון שרוצה שיבין בנו. בלעדי זה, גם אם היה הבן שומע דיבורים אלו עצמם מפי אביו שמדבר בעדו ולומד לעצמו, לא היה מבין כל כך כמו עכשיו, שאביו מקשר שכלו אליו ומדבר עמו פנים אל פנים באהבה רבה וחשק שחושק מאוד שיבין בנו. החיבור הזה של פנים אל פנים, ההסתכלות פנים אל פנים, עין בעין, הוא זה שהוא התנאי הראשון שאנחנו נרגיש שהילד ואנחנו כאחד. אני רואה את עצמי הרבה פעמים שוכח לראות את הילדים שלי. פתאום אני מתעורר לזה ואני מסתכל. ויש ילדים שגם לפעמים אני אומר, שבוע לא ראיתי אותו. כן, זאת אומרת, ראיתי אותו, אבל לא יצרתי בעבורו מקום, כי לא ראיתי אותו באמת, לא הסתכלתי לו בעיניים. ולפעמים אני מוצא את עצמי גם יושב עם ילד, לומד איתו, אבל לא רואה אותו. וכל כך רוצה שהוא יבין, אבל לא רואה אותו באמת. אז התנאי הראשון הוא קשר פנים אל פנים. כבר חז"ל סיפרו לנו על הנושא הזה של פנים אל פנים בבריאה של אדם הראשון. כבר כשאדם הראשון נברא, אז הוא נברא גב אל גב עם אשתו. זה קשר של אדם שנמצא לפעמים גם עם עצמו גב אל גב. יש אדם שנמצא במצב כזה רגשי שהוא נמצא עם עצמו גב אל גב, מה לעשות? הוא לא מחובר בדיוק למה שהוא מרגיש, הוא לא מאמין בעצמו, הוא לא בדיוק אוהב את עצמו. הוא נמצא במצב של ריחוק מעצמו. הוא חי, קם בבוקר, הולך לעבוד, חוזר. מין שגרה כזאת. המציאות הזאת של שגרה היא מציאות של גב אל גב. כמו שאני עם עצמי, ככה אני עם השני. כמה עם הפנים לפנים, ככה לב האדם לאדם. מה שאני אעשה עם עצמי, שאני גב אל גב עם עצמי, ככה אני לא יכול להיפגש עם, עם הילד שלי באמת פנים אל פנים. אז מה אני צריך לעשות באותו רגע? חזל סיפרו לנו, אני צריך לעסוק בזה במד של נסירה. מהי הנסירה הזאת? אני צריך לעסוק ב... להיפרד מהעמדה הנפשית הקודמת שמשעבדת אותי, ואני צריך להתחבר עכשיו לעמדה נפשית חדשה, שהיא עמדה של פנים אל פנים. לזה יש לנו להתפלל, לזה יש לנו הרבה הרבה כלים בעבודה הרוחנית שלנו, כי ייתכן והעבודה הרוחנית שלנו בעצם היא ליצור מצב של פנים אל פנים, שאנחנו נהיה בעמדה נפשית כזאת שאנחנו נפגשים עם החיים שלנו, אנחנו חיים את החיים שלנו ולא נגררים אחריהם. העצירה הזאת של הזמן, מה שחסידים קראו לזה להתבודד, להתבונן, לעצור את הזמן, כל אדם יכול במקום בו הוא נמצא, אפילו בלימוד תורה שלו, אפילו בנסיעה שלו, אפילו ברכב, כל רגע יש לו אפשרות לעצור את הזמן. על אחת כמה וכמה כשהוא נמצא עם הילדים שלו. זה אולי הזמן האידיאלי לעצור את הזמן, להפסיק את כל הגירויים החיצוניים, שהם מהקל אל החמור, משחקי פלאפונים, משחקי מחשב, טלוויזיה, אינטרנט, שזה הרע, הרע מוחלט, כשאין למסנן, כמובן. כל מה שלוקח מאיתנו את תשומת לב, כל מה שלוקח מאיתנו את היכולת להיות עם עצמנו, להיות עם הילד שלנו. החיבור הזה, מאחור לאחור, יכול לעבור לפנים אל פנים. אני רק צריך לעסוק בלהיות מודע לכך שאני נמצא אחור באחור עם עצמי, עם החיים שלי, ואז להחליט. זה נקרא אולי תשובה. התשובה בעומקה, להתחבר אל הזרם הנשמתי האמוני שזורם בתוכי, ולא לשכוח שאני לא רק מציאות. כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול. היום שלי יכול להיות יום, יכול להיות אלף שנים. אני מסוגל להפוך את הממד הקטן הזה לממד גדול מאוד, תלוי בי, תלוי ביכולת שלי להתחבר באמת לכל רגע ורגע. עכשיו, אם אני רוצה ליצור מקום לילד הזה, אני מראה לו באותו רגע שאני מאמין בו, שאני אוהב אותו, כן? ברגע שאני מאמין בו ואני אוהב אותו, הוא יאמין בעצמו, הוא יאהב את עצמו, הוא גם ידע בהמשך לאהוב את הזולת, להאמין בזולת, וכמובן לאהוב את השם ולהאמין בשם. אם אני מנסה לכפות עליו להאמין בשם, אם אני מנסה לכפות עליו לאהוב את זולתו, אני רק אגרום, הפוך מזה, כפייה, אותיות כמעט של כפירה. הוא באותו רגע יכפור במה שאני רוצה. אבל ברגע שאני מסוגל אני לפתח עמדה נפשית כזאת שבאמת למרות כל מה שהוא יוכל לעשות לי, יכול לשגע אותי ויכול להוציא אותי מדעתי, יכול להוכיח לי כל רגע שאני לא אבא טוב, אבל אני אהיה מסוגל בתפילה, בעזרת השם, אני מסוגל להתחבר לעולמו באמת, ואז יהיה לי אפשרות באותו רגע להפוך את העמדה של ריחוק למצב של קרבה. הזמן האיכות הזה, חוקרי האלה שחקרו את הפרעות קשב וריכוז, וברקלי, דיברו על זמן איכות כבר. כלומר, אתה קובע על עצמך כל יום 20 דקות, 20 דקות בהם אתה עכשיו נמצא עם הילד שלך. ואם אתה נמצא כל יום 20 דקות עם הילד שלך באמת, בלי פלאפון, בלי גירויים חיצוניים כמעט, כמעט ממש חי אותו, יש סיכוי רב שתוכל גם לרפא את הקשי ריכוז שלו. כי הרי הקשי ריכוז שלו באים גם הרבה מזה, הוא לא נפגש עם עצמו, לכן הוא לא ייפגש עם המורה גם כן, שמדבר בכיתה, והוא לא ייפגש עם עולמו הפנימי, לכן הוא לא יפנים את מה שהוא לומד, הוא לא יזכור. נושא של זכירה, בא מלשון זכר, בא מנושא של להתגבר. אם אני מתגבר, כן, הגבר מתגבר, הוא נקרא זכר גם כן. אם אני מתגבר, אז אני מסוגל לשאת את הדברים שאני לומד, לשמור עליהם, ואפילו לחיות אותם. אם לא, מהפה לחוץ, מהראש של החוץ, אני שומע, אבל באמת אני לא מקשיב. אני שומע חיצוני, אני לא מפנים. ולכן אני נשאר, אפילו אם זה לא קליני מוגדר, הפרעת קשב וריכוז, יש אנשים שחיים בהפרעת קשב וריכוז לא מוגדרת. בחוויה פנימית כזאת שהם לא מרוכזים, לא מחוברים אל החיים שלהם.
נניח שיש לבן אדם יותר מילד אחד, יש לו 3-4 ילדים, כל אחד 20.
מצוין, כן. לפעמים היצירת מקום לילדים זה שתי דברים. אחד, להוציא ילד מתוך המכלול של המשפחה, ולהפוך את הילד הזה עכשיו למלך הדקות האלה. לא כך אותו אפילו לעשות קניות, אפילו לטייל. טוב לעשות במשפחה שלנו, כל הזמן יש לנו תור כזה, של אנחנו נפגשים עם כל ילד, שברוך השם 8 ילדים, כל הזמן אנחנו נפגשים עם ילד אחר, מוצאים אותו, הולכים לטייל בטבע, יוצרים איתו חוויה מיוחדת. אבל יותר מזה, אני חושב, זה שפת הגוף. יש במה שאנחנו אומרים, בנושא של יצירת מקום, אבל הרבה יותר מזה, יש מה שאנחנו משדרים על ידי שפת הגוף שלנו. יש אדם שבשפת הגוף שלו משדר שלמרות שעכשיו אין לו את הזמן, כי הוא צריך עכשיו להכין אוכל ולהשכיב, אמא עכשיו עסוקה הרבה מאוד מלאכות, והיא לא יכולה לשבת עם הילדה שלה, אבל ייתכן ובהליכה שלה, בסגנון דיבור שלה, היא תפנה מקום. הבת תרצה לדבר איתה על הציור שהיא ציירה, והיא תקדיש לה חלקיק שנייה, רק להגיד לה כל הכבוד לך, איזה יופי. כלומר, עצם ההתייחסות היא כבר בפני עצמה הרחבה של העולם הפנימי של הילד. באותו רגע אני פונה לילד, הוא חשוב לי, למרות שאני יכול להגיד לו גם חצי משפט של עכשיו, אין לי כל כך זמן, אבל נקדיש זמן. ויש את הזמנים המיוחדים שעלינו לא לפספס, בעיקר 3 זמנים עיקריים. זמן הראשון זה ההשכבה. בערב שמשכיבים את הילדים שלנו, עלינו לשבת איתם, אולי אחד אחד, לחבק אותם, לספר להם סיפורים, להיות איתם, לשמוע אותם, שיספרו לנו מה עבר עליהם. שווה להקדים את ההשכבה חצי שעה לפני, כדי שנוכל לפנות להם זמן בזמן הזה. כשהילד הולך לישון בחוויה שלא זרקו אותו למיטה, כי אנחנו כבר עייפים ואין לנו כוח, אלא הצלחנו. אלא הצלחנו באמת לפנות לו זמן בזמן הזה, הוא הולך לישון בחוויה אחרת. הזמן, עוד זמן, זמן שהילד יוצא לגן או לבית ספר, וזמן שהילד חוזר לגן לבית ספר. זה 3 הזמנים שהם מאוד מאוד חשובים. הילד יוצא עם חוויה שהיה פה איזה חיבוק, היה פה איזה הסתכלות בעיניים, מה שלומך, איך היה, בהצלחה, יש איזה חיבור. הזמן המפתח שמשפיע על 6 ימי השבוע זה שבת. בשבת, השבת ניתן כדי שנוכל ליצור מקום רוחני. עכשיו, היום הזה יהיה מרוחני. יום שכולו חיבור והעצמה הפנימית של כוחות הנפש. איך? בזה שאנחנו מסתכלים זה בזה, אף אחד לא מתנשא על השני. אני לא ההורה שיושב למעלה והילד שלי למטה, אלא אני נמצא בחיבור כזה שאני מבין שהמשפיע הוא המושפע. אני מוכן להיות מושפע, אני מוכן לשבת על השטיח, אני מוכן לשבת איתו למטה בעולמו, ואני נזכר בכל רגע שכזה סיפור האינדיק. אני זוכר שאני צריך להיות הנסיך, הבן שלי הוא כמו הנסיך הזה שמשחק אותו תרנגול אודי בסיפור. הוא באמת משתגע וחושב שהוא תרנגול אודי, הרום מתחת לשולחן, וכל ניסיון שלי לנסות להרים אותו עד מקומי, כמו לספר דברי תורה בשולחן של שבת שלא יעניין אותו, או כמו לרצות בכוח שלקחת אותו לבית כנסת כדי שהוא ידע, כי זה חשוב, אני נמצא במה שניסו הראשונים לעשות עם האינדיק, עם הילד הזה, למשוך אותו מתחת לשולחן. העבודה שלי, גם כדי להוביל אותו לבית הכנסת, גם לדבר בפינה אחרת, נושא של גבולות וסמכות, כמובן שיש גם גבולות, אבל כאן אנחנו מבינים שהעבודה שלנו זה להיות כמו הזקן הזה היהודי שיורד מתחת לשולחן, גם מפשיט, בהבנה עמוקה, מפשיט את כל האני שלו, את האגו שלו, מסוגל להיפגש עם הילד הזה פנים אל פנים מתחת לשולחן ולהרגיש את מה שהוא מרגיש, לנסות להיפגש באמת עם עולמו. ברגע שאני פוגש אותו שם במקום הזה, יש סיכוי רב שהילד גם יתחבר אליי, וגם אז יסכים להתחבר לעולם הערכי שאני רוצה להציע לו. כמובן שיש לי הרי עולם ערכי להציע לו, עולם שכולו כולו חיבור לשם, כולו לימוד תורה, כולו אהבה. ואם אני לא מצליח להתחבר לעולמו, הוא לא יצליח להתחבר לעולם הערכי שאני רוצה להציע לו. מה שחזל, כשחזל ניסו לחבר את המושגים, דיברו על זה שהתורה נכתב שחור על גבי לבן. דיברו על זה שיש לבן בין האותיות. כלומר, יש מה שנאמר בתורה ויש מה שלא נאמר בתורה. יש את הלא מודע של התורה, יש הנסתר שמסתתר מאחורי כל מילה ומילה. ואני ביצירת מקום, אני לא רק מתעסק במה שאני אומר לילד, בתוכן, כי זה פחות חשוב, אני הרבה הרבה יותר עוסק במה שהגדרנו לפני כן, שפת הגוף שלי, קשר עין, השקט שבינינו. כן, לפעמים יש הורים שמספרים שהילדים לא רוצים לדבר עכשיו, הם רוצים לקרוא ספר, אז אני יכול לשבת לידו וגם לקרוא ספר ולהיות איתו, ליצור לו מקום. זה לא להפריע לו, זה לא לחדור לעולמו ולשאול אותו כל מיני שאלות חקירה על מה עבר לו היום, אלא לחוות אותו, להיות בעמדה נפשית כזאת שהוא חשוב, הוא חשוב בעבורי, ואז אני אוכל להיות איתו. דיברו על זה גם חכמי הפנימיות, ודיברו על עמדה נפשית של לגעת ולא לגעת, להיות איתו ולפעמים לניח לו, לגעת ולא לגעת, מה שהרב אובינר קורא לזה סוד האופניים, להחזיק לו את האופניים שהוא לומד לרחוב על אופניים, ואז לעזוב את האופניים. כשהוא שואל, אבא אתה מחזיק את האופניים? אני אגיד לו, כן כן אני מחזיק עכשיו, אבל בעצם עכשיו אני לא מחזיק, אבל אני מאפשר לו לרחוב מעצמו. המפתח כאן של יצירת מקום לילדים שלנו נקראת גם היכולת להעצים את כוח העצמאות של הילד. כי אם אני מאמין בכוחות שלו, אם אני מתחבר לעולמו, יש ביכולתי ליצור אצלו ממד פנימי חזק, שזה ממד של עצמאות. אנחנו צריכים לדעת שיש היום תופעה מאוד מאוד קשה, שהיא קשה לאין ערוך לכל מה שדיברו לפני כן על התעללות פיזית, נקראת התעללות רגשית. יש הורה שלא יודע, אבל הוא לא מדבר לילד שלו, הוא הוכר איתו, הוא לא מפנה לו מקום, הוא לא פוגש באמת את עולמו. ייתכן והילד הולך לישון עם סיוטים בלילה, ייתכן והילד הזה קשה לו להתרכז בכיתה, כי פשוט ההורה הזה לא ראה אותו, לא ראה אותו בתפילות שלו, לא ראה אותו בזמן שהוא פגש אותו. הוא ראה את הגוף שלו, הוא ראה את המציאות שלו, הוא חי אותו כמסע ומתן, כזה מין מפגש מציאותי בלבד, אבל הוא לא נגע בו, הוא לא היה איתו, הוא לא חיבק אותו. אולי היינו לגבוה לכל ילד כמה דקות של חיבוקים ביום, בעיקר הילד גיל הרך כמובן. וככל שהגיל הולך, אנחנו צריכים אולי שהחיבוק הזה יהיה חיבוק גם בלי חיבוק פיזי, אלא גם חיבוק פיזי וגם חיבוק על ידי מבט, על ידי מפגש, על ידי יכולת באמת לראות אותו. אנחנו נסיים כאן הפינה להיום. פעם הבאה אנחנו נמשיך ונדבר על גיל ההתבגרות, איך אנחנו יוצרים מקום בגיל כל כך סוער, אבל ייתכן שהמפגש עם הילד המתבגר מאוד מאוד קשור למפגש של הילד לפני גיל ההתבגרות. אנחנו בזה שאנחנו פוגשים אותו כאן, אנחנו יותר בקלות, יותר באמונה, נוכל להיפגש איתו בגיל ההתבגרות ופחות להתבלבל יחד איתו, פחות לאבד אותו. זה אולי היום.